ראינו נתחיל או ש... שבעצם תפילתו של שלמה מקבלת כמה וכמה, או בנויה מכמה וכמה רבדים, רובד שקשור לעצם משפחת דוד, לאחר מכן עם ישראל. אבל יש נקודה נוספת שבהמשך נראה את המתח בין הופעת המשכן בזווית הזאת לבין מה שראינו מקודם לגבי הופעת בית המקדש, שזה היחס בין בית המקדש, מלכות שלמה, לבין אומות העולם. ועל זה ממשיך שלמה ואומר בפסוק מ' א', פרק ח', וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל אל הבית הזה. אתה תשמע השמיים וכל שבטיך, ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אותך כעמך ישראל, ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת, יש פה תפקיד חדש לבית המקדש, שעניינו הוא בעצם להראות את כבוד השם לא רק ביחס לישראל, ולא רק כמקום תפילה לעם ישראל, אלא מקום תפילה לכל העמים כולם, גם אל הנוכרי. ובהמשך זה גם נכון שאם יש לישראל מאבק עם הנוכרים, עם הגויים, אז גם כן צריך את בית המקדש, כי יצא עמך למלחמה על אויבו בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל אדוני דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים את תפילתם ותחינתם ועשית משפטם. זאת אומרת, רואים שבבית המקדש מצד אחד, כמו שגם הדגשנו מאוד, יש פה משהו שהוא פנימי, הפנימיות שבפנימיות. זאת אומרת, יש שפע שמגיע מהפנים כלפי חוץ. בית המקדש, בית קודשי הקודשים, הקרובים, ארון, החלונות שפנים כלפי חוץ, מסביב המראה של אותם שברים, הכל זה מבפנים כלפי חוץ, והשפעה כלפי כל המציאות כולה. וכל המציאות כולה כוללת לא רק את עם ישראל, שהם ודאי הלב, הבסיס של קיום בית המקדש, אלא גם כל אומות העולם כולם. והדגש הזה בתפילת שלמה הוא מעניין מאוד. היחס הזה בין בית המקדש לבין אומות העולם אפשר לראות באופן מאוד מאוד מפורט בתנחומה תרומה. שם מופיע כך. מופיע כך. הדברים הם קשורים גם ממש לפרשת השבוע שלנו. אז אולי נראה רגע אחד את המדרש. ועשית יריות עזים, זה שאמר הכתוב, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. הפסוק הזה אמרו מלאכי בשעה שהיה מוכיח את ישראל. אמר להם, היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי. ומשיבים ואומרים לו, במה קבענוך? אמרו זיכרונם לברכה, דודו של מלאכי היה מוכיחן, ומשיבים אותו, מה הוא קבענוך? אמר אם לוי לשון הרבי הוא, ערבי כשהוא מסיח עם חברו ואומר לו, מה אתה גוזלני? אמר לו, מה אתה קובעני? אבי, במה קבענוך? זאת אומרת, בעצם, מה אתה תובע ממני? יש פה איזה מקום של תביעה. אמר להם, המעשר והתרומה שאין אתם מוצאים מעשרותכם ותרומותכם כראוי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא מפרישים תרומות ומעשרות כראוי. חזר ואמר להם, אהבתי אתכם. אמרו, במה אהבתנו? אמר להם, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב. זאת אומרת, איפה מתבטאת האהבה של השם ליעקב? דווקא בעובדה שיש פה שני אחים, יעקב ועשיו, ואת מי אוהב הקדוש ברוך הוא? אוהב דווקא את יעקב. בנוהג שבעולם, אדם שיש לו שני בנים, אחד בכור ואחד פשוט, מי נוטל שני חלקים הבכור? ועשיו יצא תחילה, שנאמר ויצא הראשון אדמוני, הוא היה ראוי ליטול שני חלקים, ולא עשיתי כן, אלא יעקב נטל שני חלקים, ועשיו חלק אחד, שיעקב אוכל בעולם הזה ונוכל לעולם הבא. זאת אומרת, האהבה מקלקלת את השורה, למרות שמבחינת הדין, לכאורה עשיו הוא זה שהיה צריך לקבל פי שניים, אף על פי כן יעקב מקבל פי שניים, הכוונה היא בעולם הזה ובעולם הבא. וכן עשיו אמר ליעקב, נישאה ונלכה ואילך לנגדך. אמר לו עשיו, נלך שנינו ביחד. אנחנו ממש נמצאים בפרשות אלו, פרשתנו. אמר לו יעקב, תול עולמך ועבור, שאמר יעבור נא אדוני לפני עבדו. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אמר רבי יעקב בר רבי, חזרתי אל כל המקרא ולא מצאתי שהלך יעקב לסעיר. ואת יעקב בעצם אומר, אני אבוא אחריך. אבל יעקב לא הלך לסעיר מעולם. ומתי הוא הולך לעולם הבא, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לפיכך ואוהב את יעקב שהוא שותף עם עשיו ואוכל בעולם הזה, אבל העולם הבא יישאו על עברתו, השם בדד ינחנו וגומר. זאת אומרת, יש רובד של שיתוף בין יעקב לבין עשיו, אבל הרובד הזה יכול להיות קיים רק בעולם הזה. כאשר אנחנו נמצאים בעולם העליון, בעולם הבא, שם אין שותפות לעשיו עם יעקב, ויעקב נמצא באופן מנותק לחלוטין. וזה העניין, ישראל על עברתו, השם בדד ירחנו, שמצאים בזה נקודה אחרת. זאת אומרת, יש רובד, באמת, של שיתוף בין אומות העולם לבין ישראל. יש נקודה של שיתוף. אלא מה? נקודת השיתוף הזאת, היא יכולה להיות רק איפה? רק בעולם הזה. אבל השלב שבעלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו, שזה המצב העתידי, בזה אין שייכות בעצם לעשיו, שם נמצא דווקא יעקב, וגם בבית המקדש יש רובד מסוים של שייכות בין אומות העולם לבין ישראל. אבל מה שחשוב להבין, שבסופו של דבר, בתכלית האחרונה, יש איזשהו מקום שישראל מתעלים, ומתעלים לאיפה? ולא משיב הר ציון לשפוט את מה? את הר עשיו. זאת אומרת, יש איזה קשר להתעלות העולם הבית, העתידית, לבא, לשפיטה של הר עשיו. לשפיטה של הר עשיו. זה לעתיד לבוא. וכן אמר שלמה, יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. אהבתי אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא, ראו כמה חיבבתי אתכם מן הארץ עד לרקיע, מעלה 500 שנה, ומן הרקיע הראשון לשני, מעלה 500 שנה, ועוביו של כל רקיע ורקיע מעלה 500 שנה, נמצאו כולם מעלה 7,000 שנה, ותלפי החיות מעלה 500 שנה ו-15 שנה, אין צריך לשאר למעלה מתלפי החיות, והכיסא למעלה מכולם, במושגים פנימיים, ראו כמה חיבבתי אתכם, שינחתי את הכל ואמרתי לכם, ועשית יריות עיזים, עשו לי יריות עיזים, ואבוא לשכון אצלכם לאוהל. אני עשיתי לכם עננים שיהיו מגינים עליכם, כאוהל לכתיב פרס ענן למסך, ואבתם עשו מסך לפתח האוהל. עכשיו, זה אהבה, שאנחנו יוצרים איזשהו אוהל, איזשהו אינטימיות בינינו לבין ריבונו של עולם. אפשר לראות זה גם במדבר רבה, לגבי המדבר, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל דווקא במדבר, כי זה מבטא גם כן איזה משהו שהוא אינטימי דווקא לישראל ובלי קשר לאומות העולם. ואז ממשיך המדרש ואומר פה דבר מעניין מאוד. אמר רבי יהושע בן לוי, אילו היו האומות יודעים מה היה המשכן והמקדש יפים להם, בעוליות וכסתריות היו מקיפים אותן לשומרם. זאת אומרת, היו מארגנים מוצבים שלמים בשביל לשמור על בית המקדש. למה? שעד שלא הוקם המשכן, היה הדיבור יוצא ונכנס לתוך בתיהם של אומות העולם, והם נתרזים מניין שכך, כתיב, כי מי בכל בשר ששמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. זאת אומרת, מה זה כמונו? שעם ישראל יכול לשמוע את הדיבור האלוקי בלי להיפגע, אבל אומות העולם, כאשר הם שומעים את הדיבור, מה קורה להם? נפגעים. לכן, כל עוד לא היה בעצם את אוהל מועד, לא היה את בית המקדש, כאשר היה הדיבור האלוקי יורד, ומאות העולם היו נפגעים. לאחר שיש את האוהל, אז למעשה, גם אומות העולם יכולים לחיות, כי הם לא שומעים את הדיבור, כי הדיבור נמצא באופן פנימי. זאת אומרת, הפנימיות הזאת של ישראל עם ריבונו של עולם, הפנימיות הזאת היא בסופו של דבר טובה לגויים. למה? כי אחרת הם לא יכולים לקבל את ההערה הזאת. אתה היית שומע קולו וחיית, אבל אומות שומעים ונזזים בתוך עוליהם ומתים. ולא תאמר במשכן, אלא אף בבית המקדש היה יפה להם, יפה להם. מניין שכן שלמה היה סודר בתפילתו ואומר, וגם אל הנוכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול, ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, ובא והתפלל לבית הזה. אתה תשמע השמיים ומחוד שבטיך. ועשית ככל אשר יקרא אליך הנוכרי, למען ידון כל עמי הארץ את שמך ליראה אותך, כעמך ישראל, לדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. זאת אומרת, אומות העולם יש להם שייכות אל בית המקדש. אלא באיזה אופן יש להם שייכות? כעמך ישראל. עם ישראל נמצא במצב מתוקן, ואז גם אומות העולם יכולים גם כן לקבל את השפע מאת מקום המקדש. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. דבר ראשון, יש מקום לעם ישראל עם ריבונו של עולם, ואז אומות העולם לא נתזזים, כמו שאמרנו, הדיבור לא פוגע בהם. אבל יש פה גם נקודה נוספת. מה הנקודה הנוספת? שאומות העולם עצמם יכולים להתברך בכוח בית המקדש. אבל ישראל, כשהוא מתפלל לפניך בבית הזה, מנתתי לאיש ככל דרכיו אשר תדע את לבבו, כי אתה ידעת לבדך את לבב כל בני האדם. אם הוא תובע בנים ואתה יודע שיהיה מכיסים לפניך, אל תיתן לו. לכן אם תבע נכסים, אתה יודע שעתיד לבעת בהם, אל תיתן לו. אבל אנוכי ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי למען ידעון. אבל ישראל מכירים שמך וכבודך, ואתה צופה מראש מה יהיה בסוף. כי אתה השם כאשר חפץ עשית, ולא תאמר בית המקדש יהיה לפיהם, אלא אפילו ישראל, שלולהם לא היה יורד מטר לעולם, ולא השמש זורחת, שבזכותם הקדוש ברוך הוא מזריח בעולם הזה. ולעתיד לבוא אומות העולם, רואים איך הקדוש ברוך הוא מתדבק עם ישראל, והם באים לדבק בהם, שאמר נלחה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה מעניינת גם כן בעבודת בית המקדש בין ישראל לבין האומות. שבית המקדש, כאשר מגיע אדם מישראל ומתפלל, לא בהכרח שהקדוש ברוך הוא נותן לו מבוקשו. למה? כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה, מה העניין של התפילה? דבקות אמיתית. זה התפילה בישראל. דבקות אמיתית בריבונו של עולם. אז אם בן אדם מישראל מגיע עכשיו לבית המקדש ומתפלל על משהו, שבסופו של דבר במקום ליצור דבקות יוצר ריחוק. אז מעשה נוצר דבקות על ידי אותה תפילה? התשובה היא לא. לכן, כשאדם ישראל היה מגיע לבית המקדש ומתפלל, ודאי שתפילתו הייתה חוזרת ריקם, אבל היא לא הייתה חוזרת באותו אופן של הבקשה. כי העניין הוא לא שתעשה בקשתו, אלא מה העניין? העניין שבאמת תיווצר אותה דבקות. אבל באומות העולם, כשהיה מגיע מישהו מאומות העולם ומתפלל בבית המקדש, מה היה קורה? הוא היה נענה. למה הוא היה נענה? כי בעצם מה עיקר הסיבה לכך ששלמה אומר שצריכה להתקבל תפילת הנוכרי בבית המקדש? שגם אומות העולם ידעו את כוחו של ריבונו של עולם. שבעצם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אם הנקודה שהם ידעו את זה, הרי דבקות אמיתית הם לא יכולים להגיע מצד עצמם, אלא רק מכוח מה? מכוח ישראל. אז אם הנקודה היא לדעת, אז איך אומות העולם יודעים? שהם מבקשים משהו והם מקבלים. לכן יש צעד שדווקא מישהו מאומות העולם, כאשר הוא היה מגיע ומתפלל, היה זוכה לקבלת משאלתו באופן יותר ישיר מאשר מישהו שנמצא במעלה רוחנית. זה דבר מעניין, כי במבט הראשוני, היינו אומרים, אם בן אדם מבקש דבר מסוים, ונענים לו מיד, בדיוק לפי מה שהוא ביקש, אז זה מעלה יותר גדולה מאשר מישהו שמה שנקרא צריך לעשות תיקונים בבקשה. נותנים לו את השורש, אז אולי זה בתחושה הסובייקטיבית של האדם. אבל צריך להבין שזה לא כך. לכן גם ללכת ולבקש ברכות, מצד אחד, זה דבר נפלא מאוד, הולכים לצדיק, הצדיק מתפלל. ותפילת הצדיק פועלת. מצד שני, צריך להבין שלא תמיד הבקשה, אז אם צדיק מבקש, מסתום גם הצדיק מכניס את זה לתוך חשבון כללי של תיקון כללי. אבל זה שלא תמיד התפילות נענות באופן שאנחנו רוצים, זה לא מצד חסרון המבקש, אלא לפעמים זה דווקא מצד מה? מצד מעלת המבקש. שאיתו הקדוש ברוך הוא מתנהל באופן כזה, שהוא רוצה לתת לו את ההטבה האמיתית, ולא רק מה שנראה כהטבה. ממשיך ואומר רב שמואל בר נחמן, עד שלא נבנה בית המקדש, היה העולם עומד על תרונות של שתי רגליים. תרונוס של שתי רגליים. שנבנה נתבסס העולם ועמד בישובו. הנה שקדוש ברוך הוא אומר לגד הנביא, שאמר לדוד לך ואמרת אל עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי. כתוב אחר אומר לו, אתה תבנה הבית, כי מנחה יוצא מחלציך ויבנה הבית לשמי. ואתה בונה שנאמר ושמתי מקום, לעמי ישראל ונטעתיו ושכן תחתיו. ונטעתים אין כתיב כאן, אלא ונטעתיו לעולם. שהעולם יהיה מתבסס. זאת אומרת, כמו שדיברנו, שכאשר נבנה בית המקדש, כל העולם מתייסד. עד שלא נבנה העולם, היה בית המקדש, היה העולם עומד על טרונוס, מה הכוונה? היה עומד על דבר שהוא לא יצוק, שאין לו באמת יציבות, על של שתי רגליים, שיבנה בית המקדש להתבסס העולם. ולא תאמר שבית המקדש להתבסס העולם, אלא אף המשכן היה יפה לאומות העולם. למה? שעד שלא קם משכן היו אומות שומעים כל הדיבור מתזים, זה מה שאמרנו כבר מקודם. זאת אומרת, יוצא בעצם ש... יש תכלית שהיא אומנם תכלית אחרונה, בחינה שעלו מושיעים בארציון לשפוט את הריסיו, תכלית עתידית של בית המקדש להיות לא רק הופעה משכן לעם ישראל, אלא משכן לעם ישראל שממנו יוצאת ההשפעה על כל אומות העולם, על כל העולם כולו, לכל מרחביו. הדבר הזה מחדד לנו את ה... את העבודה של שלמה שהיא נעשית כבר אצל חירם, נעשית בשותפות עם אומות העולם, עם חירם, יש פה בריתות שונות, ויש פה איזשהו מציאות שמצד אחד ביתו של שלמה גינוני מלכות, שזה ברור לכאורה שהם צריכים להיות גם לאומות העולם, אבל כל הזמן רואים שהגינונים הללו גם מתקרבים לאחן, מתקרבים לאיפה רבותיי? גם לבניין בית המקדש עצמו וגם לתפילת שלמה לגבי בית המקדש. ודאי שהדגש הוא עם ישראל גם אצל שלמה, שלא נבין לא נכון, כמו שאני אקרא עכשיו בפסוק נון א', שכאשר עם ישראל מתפללים, או אם הם חטאו, חטאנו, אבינו, רשענו, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם, פסוק ממחת, בארץ אויביהם אשר שבו אותם והתפללו לך דרך ארצם, אשר נתת לבותם, עיר אשר נתת אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך. ושמעת השמיים מכון שבטיך את תפילתם ואת תחינתם ועשית משפטם. וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעם אשר פשעו בך ונתתם לרחמים לפני שוביהם וריחמום. כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך ואל תחינת עמך ישראל, לשמוע עליהם בכל קורם אליך. כי אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ, כאשר דיברת ביד משה עבדך, בהוציאך את אבותינו ממצרים, אדוני אדוני. זאת אומרת, יש פה דגש מיוחד של מה? שבסופו של דבר, שלא יהיה הבנות, מה התכלית של בניין בית המקדש בסופו של דבר אחרי הכל? ודאי הופעת ישראל. הופעת עם ישראל בשלמות. וזה היסוד של הבחירה. כי אתה הבדלתם לכאן לנחלה מכל עמי הארץ. אבל עדיין, גם אחרי שיש פה את ההבדלה, יש גם את הרובד של בניין בית המקדש של מה? של בית תפילה יקרה לכל העמים. בסיום התפילה הזאת, ויהי כחלות שלמה להתפלל אל אדוני, את כל התפילה והתחינה הזאת קם לפני נזבח אדוני מקרוע על ברכיו וכפיו פרוסות השמיים, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, קול גדול לאמור. ברוך אדוני אשר נתן מלוכה לעמו ישראל, ככל אשר דיבר, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. יהי אדוני אלוהינו עמנו כאשר יהיה עם אבותינו על יעזנו ועל יתשינו, לעטות לבבינו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני אדוני קרובים אל אדוני אלוהים יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. ולמען דעת כל עמי הארץ כי אדוני הוא אלוהים אין עוד. זאת אומרת, או נקרא, והיה לבבכם שלם אם אדוני אלוהים הולך בחוקה ולשמור מצוותיו כיום הזה, והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. אז קודם כל, מה הברכה שמברך שלמה את עם ישראל? והברכה הזאת היא ברכה נפלאה שאנחנו פוגשים אותה גם בתפילות שלנו. הדגש של הברכה הוא בעצם, אני מברך אתכם שתהיו דבקים בריבונו של עולם. אין פה ברכה לכאורה לפרנסה, להרחבה. מה הברכה בעצם? יהי השם אלוקינו עמנו כאשר יהיה עם אבותינו על יעזנו ועל יתשינו. הברכה הכי גדולה של שלמה למעשה, שנמצאים עכשיו בשיא, ברוך השם, כבר יושבים איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. אנחנו נמצאים כבר במצב כזה שוודאי הגענו לארץ, כל אחד נמצא בנחלתו, הגענו למלך, מגיעים עכשיו במניין בית המקדש, ומה עכשיו בשלב השיא הזה, מה שיא הברכה שאנחנו עכשיו עליו מדברים? על יעזבנו ועל יתשינו. הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו כל הזמן. והעניין הזה, שהוא על יעזבנו ועל יתשינו, זה מה שאומות העולם צריכים לדעת. למען דעת כל עמי הארץ, כי השם הוא האלוקים אין עוד. זאת אומרת, ההתגלות של ריבונו של עולם, ואיפה היא מתגלה? דרך עם ישראל. ואז והמלך וכל ישראל לימו זורחים זבח לפני אדוני, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר 22,000 וצון 120,000, ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. דיברנו שרואים שעיקר העבודה, בניגוד לדוד שפחות פוגשים את עבודת הקרבת הקורבנות, את שלמה כל הזמן רואים את אותה הקרבה. ויעש שלמה בית אי את אחד, את אחד, לכל ישראל עמו קהל גדול, מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני אדוני אלוהינו שבעת ימים, שבעת ימים ו14 יום. ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. פה יש מדרשים נפלאים מאוד, שמסבירים את העניין הזה של היום השמיני. דבר ראשון, יש פה דבר מוזר בפסוק, שכתוב שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. מה הכוונה? זאת אומרת, יש פה איזה הופעה עליונה מאוד של שיא של חנוכת בית המקדש, אבל פה אומר לנו המדרש דברים נפלאים מאוד. ויעש שלמה בעת היית החג. אומר אלקוט, מכדכתיב 14 יום, 7 ימים ו7 ימים למה לי? וכבר נאמר 14 יום. למה צריך לבוא ולציין 7 ימים ועוד פעם 7 ימים? שמע מינה, הנה לחוד והנה לחוד. דהן מערבים שמחה בשמחה. זאת אומרת, בעצם היו שתי מועדות שהיו בזמן חנוכת בית המקדש. מצד אחד חגגו את החג, איזה חג זה? חג סוכות. ומצד שני, חגגו 7 ימים של חנוכת בית המקדש. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים. מבין על הרעיון? האם אנחנו עושים 7 ו7, והשבעה ימים הראשונים, זה 7 הימים של חנוכת בית המקדש, ורק לאחר מכן יש את 7 ימי החג, שבעצם חוגגים בבית המקדש. אז באמצע, אנחנו יודעים שיום כיפור הוא 4 ימים לפני חג סוכות. אז בעצם מה היה ביום כיפור? על זה אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, אותה שנה לא עשו ישראל יום הכיפורים, והיו דואגים ואומרים שמה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה. רגע, לא היה בית מקדש. יצאה בת קול ואמרה להם, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש פה עכשיו ציור שבזמן שלמה, מרוב העיסוק בחנוכת בית המקדש, כל ישראל לא קיימו את יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה. וישר חגגו את מה? את החג. אז אפשר לומר שעיקר עניינו של יום כיפור זה יום כפרה. וכמו שבאנו ואמרנו, כשנבנה בית המקדש, אז בניין בית המקדש, מה עניינו בעצם? כל עניינו זה מקום של כפרה. תיקון. מציאות חדשה, מעין בריאה חדשה של עולם. לכן, לכאורה, היום יום כיפור נבלע בתוך המציאות של הכפרה הכללית הזאת, שנעשית בזמן חנוכת בית המקדש. זאת אומרת, כיוון שכל עניין חנוכת בית המקדש היה מתוך כפרה, מכוח וידוי. עכשיו רואים גם ששלמה, מה אומר שלמה? שלמה ממש אומר וידוי. נכון? כמו שקראנו. אומר כך, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא וענף תבם, ונתתם לפני אויב, ושבו משוביהם אל ארץ האויב רחוקה וקרובה. והשיבו אל ליבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור, חטאנו ואבינו רשענו. ושבו אליך בכל לבבם, בכל נפשם. זאת אומרת, חלק מתפילת שלמה עצמה היא קשורה למה? לוידוי, לרצון באמת לבוא ולהתוודות. ובאמת באותה שנה לא עושים יום כיפור, והיה חשש שמכוח השמחה לא עושים כיפור, יכול להיות שגם לכאורה, אכלו ושתו. ואף על פי כן יצא בת קול ואמרה, שלא רק שלא קיבלו כליה, אלא כולכם מוזמנים לחיי העולם הבא, אומרת הבת קול. ומה ידרוש קל וחומר? ומה משכן שאין קדושתו קדושת עולם וקורבן יחיד בשבת לאיסור סקילה דוחה? מקדש שקדושתו קדושת עולם וקרבן ציבור ויום הכיפורים ואיסור קראת לו כל שכן? אלא מה הם דואגים? אם כך יש קל וחומר כל כך טוב, אז למה הם דאגו? אתם צורך גבוה, אך הצורך הדיות. אתם נמי, אחי נמי מעבד נעבדו, מי חלוני חול ולא נשתו, אין שמחה ולא אכילה ושתייה. באמת, אולי באמת אנחנו יכולים לחגוג, אבל לא לאכול ולשתות, אז אומרים, אין שמחה ולא אכילה ושתייה. וכי מאחר דכתיב וכל ישראל עמו, קהל גדול, למה ללמיכת מלבוא חמת עד נחל מצרים, שמה מנה, הנה הוא דאיקרי קהל. אבל אין לך לא יקרו קהל, שדווקא זה נקרא קהל. למה רב אשי בהוראה, הלך אחר יושבים בארץ. זאת אומרת, בעצם מה הנקודה של הציון? כי הקהל זה דווקא מי? מי שיושב בארץ. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, חטאו שישה שבטים והם רובן של קהל, או שבעה אף על פי שאינם רובו של קהל, מביאים פר. זאת אומרת, שרואים שאפילו יש רובם של שבטים, אפילו אם זה לא רוב מבחינה מספרית, בכל זאת באים ומביאים פר. למה שאומר, חטאו שישה שבטים והם רובן של קהל, או שבעה אף על פי שאינם רובם של קהל, מביאים פר. זאת אומרת, מה שקובע זה לא המספר המתמטי החשבוני, אלא הריבוי מבחינת המרכזיות של הקהל, מרכזיות של הרוב. בכל אופן, זה דבר מעניין, שבזמן חנוכת בית המקדש נדחה יום כיפור. לא עשו יום כיפור באותה שנה, וישר עברו מחנוכה לחג, שזה הקל וחומר, שרואים שאפילו קורבן יחיד דוחה את השבת. שזה גם קדושתו קדושת עולם, וגם הקורבן הוא קורבן ציבור. ביום השני שלח טעם ולכו לאוהליהם. שהלכו ומצאו נשותיהם בטהרה, שמחים שנהנו מזיו השכינה, וטובי לב שכל אחד ואחד נתעברה אמו אשתו בן זכר. על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו, שיצאת בת קול ואמרה, כולכם מזומנים לחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש לנו עכשיו דבר נפלא מאוד, שבעצם רואים, מסתיים חנוכת המקדש, וכל אחד חוזר לביתו. טוב, אז היה פה מעמד נפלא מאוד, ודאי, כולם שמחים, נהנו מזיו השכינה. אבל דיברנו על ההמשכה של בית המקדש, שזה לא מסתיים רק בעצם הנוכחות בבית המקדש, אלא יש פה המשכה של שפע, והדברים הם נפלאים. חוזרים הביתה, כל אנשים טהורות, ושנה לאחר מכן מה יש? יש מה שנקרא ברית, ברית המונית, בריתות המוניות. כולם, כל אחד ואחד נתעברה אשתו בן זכה. עכשיו יש פה גם נקודה נוספת, שעליה יש מקום להתבונן והדברים הם נפלאים מאוד. ראינו מקודם שבעצם שלמה לא משתמש בכל אותם, כל אותו שלל שדוד למעשה לקח מיד אויביו לבניין בית המקדש. גם משתמש בדברי הימים, בנחושת, אבל באופן עקרוני הוא גונז. הוא שם באוצרות בית השם. מגיעים בעצם לשיא, ועל זה מה אומרים? על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. איפה דוד? מי דיבר פה על דוד? לכאורה דוד לא שייך פה לעניין. מי ששייך לעניין זה עם ישראל ושלמה. יותר מזה, במידה מסוימת אפילו דוד לא הוא יבנה בית, וגם לא משתמשים באותו ממון שהוא אסף. על זה אומר המדרש, ועוד רגע נראה גם את הגמרא במסכת שבת. גמרא נפלאה מאוד. אמר רב, בשעה שביקש שלמה להכניס ארון בית קודש הקודשים, דפקו שערים זה בזה. זאת אומרת, ארון זה בעצם הכלי שתהיה באמת השראת שכינה. אם אין ארון, אין השראת שכינה. ודפקו השערים זה בזה. לא הסכימו להיכנס. עוד מעט תראה במסכת שבת, זה שפירות יותר גדול. אמר שלמה, כבדה לדרננות ולא נענה. פתח ואמר, שאו שרים משיכם ולא נענה. כיוון שאמר השם אלוקים, אל תשב פני משיכך. זכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה, וידעו כל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. אז זה אומרת הגמרא במסכת שבת, בדף למד עמוד א'. מה יכתיב עשי מאות לטובה ויראו שונאי ויבושו? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון. אמר לו, מחול לך. אמר לו, עשי עמי אות בחיי. אמר לו, בחייך איני מודיע, בחולי שלמה בניך אני מודיע. זאת אומרת, יש עניין מיוחד שההודעה שנמחל אבונו של דוד זה דווקא בזמן שלמה ולא בזמן דוד עצמו. כשבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון לבית קודשי הקודשים. דפקו שרים זה בזה. אמר שלמה 24 רננות ולא נענה. פתח ואמר, שאו שרים אשיכם ונשאו פתחו עולם ויבוא מלך הכבוד. רעתו בתרי. פה הביטוי אפילו לא רק שלא נפתח. למה קרה לשערים? התחילו לרדוף אחריו. בתרי. למי בלעי? אמרו, מי הוא זה מלך הכבוד? אמר להו, השם יזוז וגיבור. חזר ואמר, שאו שרים אשיכם. עושה פתחי עולם ואומר מלך הכבוד, מי עושה מלך הכבוד, השם צבקות, ומלך הכבוד צלע, ולא נענה. כיוון שאמר, השם אלוקים, אל תשב פני משיחך, זוכה לחזי דוד עבדיך, מיד נענה. באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי גדרה. וידעו כל עם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. ולא יפה אמר שלמה, ושבח אני את המתים שכבר מתו. והיינו הכתיב ביום השמיני, שלח את העם ויברכו את המלך. ויחו לעולם שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו לישראל עמו. ויחו לעולם שמצאו נשותיהם בתורה, שמחים שנאו מזיו השכינה וטובי לב שנדברו נשותיהם של כל אחד ואחד וילדה זכר על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו, שמחלו על אותו אבון ולישראל עמו, דחיל להו אבון דיום הכיפורים. אומרת, בעצם, יש פה דבר שהוא נפלא מאוד. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא לא מחל לדוד מיד? הוא מחל לו מיד, אז למה הוא לא מודיע מיד? למה הקדוש ברוך הוא מחכה רק לבניין בית המקדש, ואז הוא מודיע שהוא מחל לדוד? לכאורה הדבר תמוע, נכון? דוד מבקש, תודיע לכולם שמחלת לי. הרי מחל, הקדוש ברוך הוא מחל לדוד. אז אם כן, לכאורה, היה צריך למחול לו מיד בחייו. אלא בעצם נראה שהיה אפשר לבוא ולומר, בסדר, דוד, הקדוש ברוך הוא מחל לו את האבון. אבל זה אישו חיסרון. אין פה את אותה מדרגה עליונה של דוד המלך. הרי מדובר פה על מלך שחלילה חטא. כאשר נמצאים בשיא הקדושה, ברגע של שיא הופעת הברכה, שאין למעלה ממנה, בניין בית המקדש, רוצים עכשיו להכניס את הארון, השראת שכינה, ולא עוזר שום דבר, כל הרננות. הרננות, חלקם הגדול, זה גם ספר תהילים, כן? זה גם דוד, אבל לא נפתחו השערים. וההפך, שלמה אותו, הוא יבנה לי בית. הוא יבנה לי בית. דווקא שלמה אמור לבנות, ולא דוד, לא אתה תבנה לי בית. בסופו של דבר, זה לא סתם מחילה, אלא זה ביטוי של נצחיותו של דוד. דוד בעצם הוא מרכבה, כמו שדיברנו, הגלגל הרביעי של המרכבה, שעניינו בעצם להופיע את השלמות הכי עליונה. חסדי דוד אבי, זה בעצם דוד המלך, הוא השלמות. זה לא שנמחה לו במשמעות הזאת, שבסדר היה חטא ונמחה לו, ועדיין יש פה איזה חיסרון. אלא יש פה מחילה שכל כולה התעלות, כל כולה חיות. כולם חוזרים לבתיהם שמחים, יש פה השראת שכינה, מחילת עבודות לכולם, גם להם, על יום כיפור נמחה להם. בעצם בסופו של דבר נסגר הדבר. זה נכון שלא משתמשים בדוד דווקא מצד הכובש, אבל במה כן משתמשים על דוד? מצד זה שבזכותו יש את השרת השכינה בבית המקדש, בבית קודשי הקודשים, ונפתחים השערים. זאת השם שנזכר.